כשכסף פוגש אנשים, איך אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם, דרכים, שיטות ואסטרטגיות עם יעל גלזר.
שלום, כאן יעל גלזר עם הפודקאסט כשכסף פוגש אנשים, הפודקאסט שמספר לכם באילו דרכים, שיטות ואסטרטגיות מעשיות אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. אפגיש אתכם עם אנשים שכבר עשו ועושים את זה, והם יספרו לנו מה הם עושים כדי לגרום לזה לקרות. היום אנחנו נדבר עם נאור נרקיס, עוזר לאנשים לייצר תוכן. חמישה דברים שאתם לא יודעים עליו. הוא פרנקופיל קשה, דובר צרפתית, חולה על היסטוריה צרפתית וביקר בכמעט כל חלק בצרפת. הוא גר בבית של הצייר נחום גוטמן בנווה צדק, כותב יומני מגיל 14 וכל החיים שלו מתועדים ברמה שבועית מאז. הוא לא עובד בימי רביעי, כי פשוט זה היום שבו הוא נולד, אז הוא החליט שעדיף שהיום הזה יהיה חופשי. ואחד התכנים שלו, שהגיעו הכי רחוק, הגיע עד הניו יורק טיימס והוושינגטון פוסט. שלום נאור.
היי, מה העניינים?
אני בטוב, וואו, כאילו, יש פה הרבה דברים לדבר עליהם.
כן, אבל התכנסנו פה לצורך מאוד גשמי של אנשים ששומעים את הפודקאסט הזה.
ולכן אני רוצה לדבר על למה אתה לא עובד בימי רביעי.
אני פשוט החלטתי שלמה בעצם לעבוד 5 ימים בשבוע? למה? כאילו, לקחתי את ההנחה הזאת, ופשוט החלטתי שיש לי יום אחד שלא רק שאני לא עובד בו, אני מתנתק בו לחלוטין. אני לא זמין בוואטסאפ, אני לא בודק מיילים, וזה פשוט שומר אותי הכי פרודקטיבי שיש, כי זה ימים שבדרך כלל אני נותן שנייה לנפש שלי להירגע. כמובן שיש גם שישי שבת שאני משתדל לא לעבוד בהם, אבל אם זה היה רק השישי שבת, זה פשוט לא היה מספיק לי. ולמרבה הפתעה, זה לא פגע בי נגיד ללקוחות, פשוט אומרים להם, תקשיבו, בימי רביעי אנחנו לא זמינים, והם מבינים את זה.
מעולה. היום אנחנו הולכים לדבר על כשכסף פוגש קהילות, ואני אשמח קצת לשמוע איך התחלת בכלל את התחום הזה של ניהול קהילות, תוכן.
בתכלס, לפני איזה 5.5 שנים, עבדתי באיזושהי חברה, בתור קופירייטר, והרווחתי באמת שכר מחפיר, כאילו הרווחתי כלום כסף, ופשוט שאלתי את עצמי, מה אני צריך לעשות כדי להרוויח לא כמו 100 אנשים, כמו 2 אנשים? זאת הייתה השאלה הראשונה. ואמרתי לעצמי, אוקיי, נניח אני אשאר בעבודה, ו... אעשה עבודה ממש ממש טובה, מקסימום יקדמו אותי. בכמה לדעתך אני אגדל במשכורת, אם נניח יקדמו אותי?
בכמה?
פי כמה?
לא יודעת, פי משהו?
פי 1.2 אולי. נגיד היו מוסיפים לך עוד איזה 1,000, עוד איזה 2,000, לא מכפילים, לא היו הופכים אותך להיות 2 עובדים, נכון? כאילו ברוב המקרים. אז הבנתי שהדרך הליניארית היא לא מתאימה לי. אני לא יכול לבחור עוד איך.
אז תגיד לך שלא טובה באחוזים, אני לא יודעת להגיד לך פי כמה אתה יכול לזה, אבל...
לא, נגיד מישהו בא והוא מרוויח 10,000, אז מתי שנותנים לו קידום, הוא לא מרוויח 20,000, הוא מרוויח 13,000, נכון? זה נשמע כאילו הגיוני.
נכון, נשמע סביר.
אז אמרתי, אוקיי, הדרך הליניארית לא מתאימה, ואמרתי מה אני יכול לעשות כדי שפשוט הרבה אנשים ירצו לעבוד איתי, אז החלטתי לפתוח בלוג. ולא ממש ידעתי איך לפתוח בלוג, והוא היה פשוט גרוע באמת.
בן כמה היית?
אז הייתי בן 25, 4.5, היום אני בן 30, והבלוג היה ממש גרוע, כי לא ידעתי על מה לכתוב. כאילו, כתבתי על תחומים שקשורים לתוכן, ואיך מקדמים תוכן וכאלה, אבל לא הייתי באמת כזה טוב, לא היה לי ידע. ואז מה שעשיתי, זה פשוט פתחתי קהילה סביב הנושא הזה. ומה שגיליתי בתור מנהל קהילה, זה כשאתה שואל את השאלות, אנשים כבר יודעים את התשובות לבד, ומשם התחלתי לייצר את התוכן. בעצם אם מישהו עכשיו ייכנס לקהילה שלי, קוראים לה תוכניסטים, זו קבוצה של אנשי תוכן.
קהילה מעולה.
תודה. הוא יראה שרוב הדברים שואלים שם, זה לא אני מורה לאנשים מה נכון ומה לא נכון, או אנשים מריצים אותי או משהו, זה לא שם. זה אני שואל שאלות, אנשים עונים תשובות, אני מסכם אותם למאמר.
איזה שאלות?
למשל, מה הדרך ממש טובה לשפר את התוצאות שלך באינסטגרם? מה גורם לאנשים לא לדלג על סרטון יוטיוב? אם יש לי עסק קטן, מה התכנים הראשונים שאני צריכה לייצר? איך משתפרים באימיילים, איזה כלי צריך להשתמש, כאילו כל מה שקשור לתוכן, ובמקום שאני אגיד להם, אני יודע הכל, תקשיבו לי, זה יותר כזה, אני שואל שאלות, אני מייצר את התכנים בעקבות מה שאתם צריכים. כשמישהו נכנס לקהילה, הוא יראה שיש שאלות כניסה. כל בן אדם שנכנס לקהילת התוכניסטים, הוא צריך לענות על כמה שאלות כניסה, ואני שואל, מה היית רוצה לקבל מהקהילה? אני מבטיח לך שבשבוע הבא הפוסטים שאלו, זה דברים שאנשים רוצים לקבל מהקהילה. וככה, לאט לאט, הקהילה גדלה, והבנתי שאני צריך להתחיל להרוויח מזה, אני לא יכול סתם לעשות את זה. כי את בטח מניחה שלמנהלי קהילות, יש להם קשיים, זה גם
רגע, כמה עבודה. מונה הקהילה של התוכניסטים?
היום יש בקהילה 10,000 איש.
10,000 איש בקהילה.
כן, 10,000 איש.
ואז צריך לפצח את איך מרוויחים כסף מהקהילה. פגשתי לפני שבוע אישה מדהימה שמנהלת קהילה של נשים, של 20,000 נשים, קהילה סופר פעילה וכולי, אבל
לא מרוויחה מזה.
נכון.
אז בואי ננסה שנייה להיכנס לנעליים שלה. בתור מנהלת קהילה, היא כנראה משקיעה בערך 3-4 שעות ביום במינימום, ואני באמת אומר במינימום, בשהייה בתוך הקהילה. כל פעם שיהיה ריב בין חברות קהילה, היא תצטרך להיות כמו ראש עיר שמגשרת על זה. היא בטח מקבלת הרבה הודעות בפרטי, היא מקבלת המון פניות ובקשות, היא צריכה לאשר חברים, היא צריכה לתכנן איזה דברים יעלו, איזה תכנים, מה לגיטימי שיעלה, מה פחות. אם מישהו מעלה פוסט שהוא לא לעניין, היא צריכה למחוק אותו. יש לה המון 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 משימות. ומה שמשותף לכל המשימות האלה, זה שהן לא מכניסות כסף. זה משימות שאתה קצת קורבן ממש. אתה הפכת להיות מנהל הקהילה, וכולם הולכים את הזמן שלך, ואף אחד לא רוצה לשלם על זה.
אז היא אומרת שאם היא המומחית שמנהלת את הקהילה, אז ישלמו לה על ייעוצים בנושא שבו היא מנהלת את הקהילה.
והיא צודקת, אבל זה רק דרך אחת להרוויח כסף מהקהילה. בואי ניתן כזה למי שמקשיב לנו כמה דרכים מאוד אפקטיביות להרוויח כסף מהקהילה. ואני ממש אומר את זה כזה בבולטים, שאנשים אחר כך יוכלו לשבת ופשוט ליישם אחד אחד. אז הדרך הראשונה היא יצירת שיתופי פעולה עסקיים. תן דוגמה. למשל, אם יש לך קהילה בתחום הבריאות והפיטנס. למשל, קהילה של גברים שכולם אוהבים לעשות תרגילי קרוספיט. קהילה מאוד עם אינגייג'מנט, יכול לפנות מותג ולבקש שיתוף פעולה. למשל, חטיף חלבון. נשמע די סביר, נכון? אז הדרך הראשונה שלכם לעשות שיתופי פעולה עסקיים, אבל עם כמה כללים. אחד, אל תסכימו ללעשות פעם אחת וזהו. תבקשו שיתוף פעולה מתמשך. למשל, אחת לחודש לפרסם איזשהו משהו. ככה אתם תדאגו לעצמכם לאיזשהו ריטיינר קבוע, במקום שישתמשו בכם פעם אחת וזהו.
זאת אומרת שמפרסמים מוצר מסוים בתוך הקהילה, ואתה מרוויח כן. עליו אחוז מסוים.
או אחוז מסוים, או על הפרסום עצמו. זה גם לגיטימי לבקש, אני לא יודע כמה אנשים יקנו חטיף חלבון אחר כך בסופר פארם, פשוט תשלם לי איקס כסף על
על זה שאתה מפרסם בקהילה שלי.
על זה שאתה מפרסם בקהילה.
שזה נחשף ל10,000 אנשים.
כן, כן, ממש ככה.
אז אחת ההתנגדויות שעולות זה שבקהילות זה לפרסם, זה כאילו נוגד את זה שהקהילה היא בחינם ואני שמה.
את צודקת וגם אנשים יכולים לצאת עלייך. אם את עושה פרסום והוא לא בא להם בטוב, תמיד יהיה אחוז מסוים שיצא לך, וזה מביא אותי לכלל השני, שזה שקיפות מוחלטת. בכל פעם שאני עושה שיתוף פעולה עסקי בקהילה, אני לא רק משקף אותו, אני גם דואג שבכל פעם שאני מרוויח, גם הם מרוויחים. זאת אומרת, אם עכשיו אני מפרסם לחטיף חלבון, ואני תוקע איזה in your face וכזה, חטיף החלבון המדהים עם 20 גרם, אז זה נשמע כמו פרסומת וזה לא מעניין. אז, אבל נגיד אם הייתי עושה, יש חברת חטיפי חלבון ששואלת אותנו בתור חברי הקהילה, איזה טעם הכי הייתם רוצים להמציא. מי שייתן את הרעיונות הכי טובים, יקבל כזה הביתה, וגם לכולכם יש עכשיו כאן, אם אתם ניגשים, אתם יכולים לקבל את זה ב-30% הנחה. אז הם מבינים שאתה הרווחת מזה, אבל גם הם הרוויחו בוודאות. כאילו, הם קיבלו 30% הנחה.
יש ערך כפול, ואתה עוזר למי שנמצא שם להבין שהערך הוא ערך כפול.
כן, תמיד להיות שקופים, לא להסתיר את זה מהם. מאנשים שהם חברים בקהילה, אלא להפך, לגרום להם לסמוך בשמחתך שהצלחת למצוא לזה איזשהו מודל שגם הם מרוויחים ממנו.
אוקיי.
למשל, בקהילה שלי, אני בשיתוף פעולה עם המרכז הצמיחה פיננסית של בנק הפועלים. הם בעצם, אני מעביר סדנאות, שבעצם דרך המרכז הצמיחה פיננסית, שהם רכשו אותן ממני, אני מקבל תשלום מהמרכז הצמיחה פיננסית עבור ההרצאות, אבל עבור חברי הקהילה שלי, זה ללא עלות. הם מגיעים להרצאה במרכז הצמיחה פיננסית, הם מגיעים לסדנה שהם רצו ללא עלות. אני מגיע כשכבר הכל מתוקתק לי יפה, יש כיבוד, יש הכל. ואז גם אני ממש שמח להציג את זה שאני בשיתוף פעולה הזה, והם מפרגנים, כי הם יודעים שלפני שהיה את השיתוף פעולה, הסדנה עלתה לכל אחד 390 שקל. ועכשיו יש להם את זה ללא עלות, אז זה יתרון מטורף.
ומה הם מרוויחים מזה?
זה בעצם איזשהו גוף של הבנק, שהמטרה שלו זה לעזור לציבור ולשפר את הידע הפיננסי שלו, כדי שבאמת שהבנק לא ירוויח מבורות של אנשים, אלא הם יוכלו כאילו להתנהל בצורה כספית, בצורה לבונה. ואני מצליח להביא להם אנשים לדברים האלה, זה בסוף הרצאה על איך לעשות כסף מקהילה. אז באמת, אם אני מסכם את זה רגע, אם יש לכם קהילה מגיע לפתחכם שיתוף פעולה עסקי, א', תנסו שהוא יהיה מתמשך, ב', תהיו שקופים לחלוטין, ותדאגו שהקהילה שלכם מרוויחה מזה משהו שווה. לא סתם משהו קטן, לא 5% הנחה, זה נשמע גם לא 10% הנחה. אם זה הנחה שזה יהיה משהו מאוד משמעותי, או אם זה מתנה שהיא תהיה משמעותית.
וזה מייצר את מה ששאפת אליו ב...
לא, זה 10%.
זה 10%.
אוקיי, סבבה. אז זה שיתופי פעולה עסקיים, זה דרך אחת. דרך שנייה, זה בעצם למכור ייעוצים, הדרכות, דברים כאלה. אבל גם כאן יש לי כמה טיפים. אחד הדברים הכי מזעזעים שאני רואה, זה שמנהלי קהילה פותחים קהילה, ומיד מנסים כאילו למכור דברים דרך הקהילה. מיד. כאילו, הם לא עושים כברה דרך ארוכה, רוכשים את אמון האנשים, מייצרים להם הרבה תוכן.
עוברים את ה-No like כזה, ו-Trust.
יאללה, כן. בואו נתחיל למכור להם אנשים, והם מופתעים. מה, איך אנשים לא קונים? אני כאילו הכי... העליתי 3 פוסטים וזה. אם הקהילה היא עמוד תעופה עצמית, שרק הבן אדם כותב את כל הידע, אז... ומנסה מיד למכור, זה פשוט לא עובד. אם אתם בונים קהילה, א', תיתנו לאנשים להביע את עצמם. אל תחסמו תחרות במרכאות. כאילו מישהו מהתחום שלכם נכנס, תראו בזה כברכה. זאת אומרת שמנהל קהילה לא יכול ממש to nail it בשבוע הראשון. הוא צריך שיהיה איזשהו שלב, אפילו של כמה חודשים, שהוא מייצר המון 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 תוכן, ואז כבר אנשים פונים אליך מהתוכן. אצלי, אני אף אחד מהלקוחות שלי, ואני עובד עם, באמת, עם מגוון די רחב של חברות, זה לא אני באתי והתדפקתי על דלתותיהם וביקשתי זה. זה הם פנו אליי כי הם ראו תכנים מסוימים, ואז הם פנו אליי. כמו שעכשיו מישהו ישמע את הפודקאסט שלך, הוא יראה שאת פוגשת הרבה הרבה אנשים שלומדים איך לעשות כסף מדברים שונים, והוא יגיד, אני בוחר בך, כי את מספיק חכמה, כי את מכירה הרבה אנשים שעשו דברים דומים כאלה. אז התוכן הוא זה שממתג אותך. גם המאמץ עכשיו, האדיר שאת עושה עכשיו על הפודקאסט, זה משהו שהוא משתלם, ואני רואה המון מנהלי קהילות המצליחים שהם מייצרים המון תוכן. הם לא מדלגים שלבים. אז אם אתם רוצים למכור ייעוצים והדרכות וסדנאות, אז... תדאגו שיש שלב מקדים שאתם מייצרים הרבה תוכן.
וגם אני שומעת ככה מבין כל הדברים שאתה אומר שאוקיי, תמיד יהיה התנגדות מסוימת לזה שאתה תנסה בקהילה למכור גם כשאתה שקוף וגם כשאתה אומר, תמיד יהיה אחוז מסוים שיתנגד לזה?
ב-100% יהיה אחוז אחד באוכלוסייה שהוא יגיף ככה, ואגב, אל תתעלמו.
ב-10,000 אנשים זה הרבה.
כן, אל תתעלמו מזה, אגב. אם מישהו אומר לכם, מה, למה אתם עושים את הדבר הזה, התמסחרתם וזה, אז אני ממש עונה להם. אני אומר להם, היי צחי, זה שם, כן, גנרית.
שם, שם בדוי.
כן, שם בדוי. היי צחי, אני עובד המון שעות בקהילה, והשיתוף פעולה הזה הוא לא משהו שאני מתבייש בו, אני גאה בו, כי הוא גם נותן לכם המון רווחה גם לאנשים שנמצאים כאן בקהילה. בחיים אני לא אגיד למישהו שמשהו, מילים שליליות בצורה, את יודעת, אגרסיבית, אבל אל תתחמקו מזה, כן, אתם לא צריכים להתבייש מזה שאתם מרוויחים כסף מהקהילה. אז
הרבה פעמים פשוט באנשים שאני פוגשת בתוך המרחבים הדיגיטליים של ניהולי קהילות וכולי, האחוז עבורם הופך להיות 100%, כלומר, זה ההתנגדות הזו שגורמת להם לעצור מלהפוך את הקהילה הזו למשהו שהוא פורה ושגם יוכל להימשך, כי אחד הדברים שאנשים לא מבינים זה שאם מי שמייצר את המרחב, את החלל, לא יצליח בסופו של יום להפיק מזה גם ערך עבור עצמו, הקהילה לא תוכל להתקיים, ושם אנשים נעצרים.
זאת נקודה שנעצרים בה, ואני חושב שזיהיתי פחות או יותר מתי זה קורה. קודם כל, אנשים הם דברים לא צפויים, ואתה יכול שדווקא על השיתוף שאתה חשבת שהוא הכי מגניב לקהילה וזה, פתאום יצאו עליך, ומספיק ששלושה יצאו לך המקביל, זה נראה לכולם כאילו כולם ככה, ואז הם מצטרפים לזה, ויש שנאה מטורפת.
יש איזה עליהום כזה ברגע כן? ש...
זה יכול לקרות תמיד. אני חושב שזה בדרך כלל קורה, כשמנהל קהילה בצורה מהירה מאוד, מכניס כמה שיתופי פעולה בהפרשים קצרים של זמן. נגיד, אם הכנסת אחד והוא מתמשך, אגב, זה בגלל זה אני אומר את ההערה שלה, מתמשך, כי אז האנשים אומרים, טוב, הוא עם המותג הזה, הם ביחד, הם בקורלציה. זה לא כאילו, יום ראשון סופר פארם, יום שני בי, יום שלישי רמי לוי, יום, כאילו, אם זה כל יום מותג אחר, אז החברים בקהילה מרגישים טוב. הוא ממש עבר את הגבול כבר, זה עבר את גבול הטעם הטוב.
אני יכולה להגיד שבקהילה של התוכניסטים, אז איך זה נקרא? בנק הפועלים?
עם המרכז לצמיחה פיננסית?
המרכז לצמיחה פיננסית, זה כבר נהיה שקוף. אתה רואה את זה כבר כל כך הרבה, אני רואה את זה כבר כל כך הרבה פעמים, שמה שזה כבר שקוף. זה לא נראה לי כמו נטע זר שהכנסת, כמו שאתה אומר, בראשון את זה, בשני את זה. זה הופך להיות חלק מהקהילה.
לחלוטין, אני עושה שיתוף פעולה איתם, אז בכל פעם שאנחנו מפרסמים הרצאה חדשה, זה קורה פעם בחודש, אז רואים את זה. וזה בסדר, אנשים לא נרתעים מזה. ואני עושה עוד שיתוף פעולה עסקי עכשיו, חברת קוורה האמריקאית, של האתר של השאלות והתשובות, נכנס לישראל, ואנחנו הולכים לעשות כנס ביחד איתם בסוף נובמבר. וזה עוד שיתוף פעולה שלי שאני גם גאה בו, כי הוא יושב על תוכן, הוא יושב על סקרנות והשראה, שזה הערכים של הקהילה. אז גם תבחרו דברים שהם קשורים, כאילו לא דברים שהם out of the blue לחברי הקהילה שלכם. ועוד עצה קטנה, אם כבר לשיתוף פעולה מסחרי, תנסו שנייה לחשוב על המנהל, שיווק או על מי שפנה אליכם, ואל תתווכחו איתו ישר על כסף. כאילו, תדברו איתו גם על איזה תוכן יהיה שם, איזה דברים באמת יעניינו את חברי הקהילה. כי אם אתם לא תצליחו לפצח את זה, ואנשים לא יגיבו לזה, אז זה לא ימשיך לכם, כי גם המותג לא ירצה. ועכשיו אני אומר את זה מהכובע שאני עובד עם מנהלי קהילות שאנחנו מפרסמים אצלם לכל מיני לקוחות שלי, ואז זה חשוב הנקודה הזאת. אז אמרתי, אחד, אתם יכולים לעשות כסף משיתופי פעולה עסקיים, שתיים, אם אתם רוצים למכור סדנאות, ייעוצים כאלה, תדאגו שיהיה הרבה הרבה תוכן לפני, ותיתנו לאנשים לפנות אליכם, וזה בגלל מסע ומתן. אם עכשיו מישהו פנה אליי, אני יכול לגבות ממנו הרבה יותר מאשר אם אני פניתי אליו. אם פניתי ורדפתי אחרי מישהו, אני פחות נחשק פה בסיפור העסקי הזה.
אתה במיקום פנימי עסקי אחר מאשר כאשר חלוטין. פונים אליך.
הדרך השלישית, ופה אני רוצה בעצם להציג משהו שאולי הרבה מנהלי קהילות לא מכירים, ביחד עם גלי מאירי, שהיא שותפה שלי, פיתחנו את פלטפורמה שנקראת Commonetize, שמהלשון שלה אפשר להבין שזה כלי למוניטיזציה לקהילות, שזאת בעצם, את מכירה את זה שאת נכנס לקהילה, וכבר הקהילה היא כולה הצעות עבודה.
כן.
התפוצץ, אני צריך זה, אני צריך פה, מי פנוי, כזה.
לוח דרושים כזה, דרושים, מחליפים, נותנים לוח אגורה כזה.
אז מה שאנחנו עושים בקומונטיים, זה בעצם אנחנו נותנים לכל מנהל קהילה, להקים לוח דרושים משלו, שבצד אחד יש את האנשים שנותנים שירות בקהילה שלו, ניתן צורך הדוגמה, קהילה ממש מצליחה שלנו, של 120 אלף מאפרות.
וואו.
עכשיו, לא כל המאפרות אותו דבר, נכון? יש איפור ערב, ויש איפור לחתונה, ויש איפור קז'ואל, ויש איפור לטינג'ריות, יש המון תתי סוגים של איפור. אז בקומונטייז את יכולה להגדיר איזה סוגים יש אצלך, ולמעשה, פתאום יש לך נניח 1,000 נשים שהן מאפרות. בצד השני, כל פעם שמישהו מעלה משרה, אז את אומרת לו, אתה יותר לא מעלה את זה בקהילה, תעלה את זה לקומונטייז, ובשנייה שעולה משרה, למשל, אני צריכה מאפרת לחתונה בתאריך הזה והזה, זה נשלח לכל מאפרות החתונה, ואז יש קאץ'. אם את מנויה ואת משלמת לקהילה, אז נגיד 30 שקל לחודש, את יכולה לפנות מיד להצעת עבודה, ואם את לא מנויה, צריך לחכות כמה ימים. ובעצם כך אנחנו יוצרים מצב שבו קהילה יוצרת, מנהל הקהילה יוצר עצמו מנויים. עכשיו, 30 שקל זה נשמע לא הרבה, אבל תחשבי שנניח יש לך 10,000 חברים בקהילה, ורק 500 מתוכם מנויים. זה 15,000 שקל בחודש. זה מאוד מאוד יפה. ואם אנחנו לוקחים לקהילות גדולות יותר, זה מדהים. והפלטפורמה שבנינו היא, את פשוט בקליק אחד מושכת את כל הכסף לחשבון. אני כבר מפעיל את זה בקהילה שלי, אבל אני ממש לא היחיד. יש קהילה של צלמים, של פרילנסרים בתאילנד, של מאפרות בערב הסעודית. זה גם בערבית, גם הפלטפורמה. וכל אחד יכול לפתוח שם. מה שאנחנו מרוויחים מזה, זה אנחנו מרוויחים אחוז מסוים מכל מנוי. למשל, אם מישהו יהיה מנוי אלייך ב-30 שקלים לחודש, אז בעצם את תקבלי 26.70, ואנחנו ניקח 3.30. אנחנו לוקחים אחוז מסוים מכל טרנזקציה. אבל כל אחד יכול להשתמש בזה. ואם אתם קהילה מקצועית, אז זה כלי שהוא מאוד יכול לעזור לכם להפוך את כל הצעות העבודה המעצבנות האלה לכסף. כי מנויים זה החיים. תחשבי שכאילו, עכשיו אני מדבר איתך, ומישהו כנראה קונה עכשיו מנוי ב-30 שקלים. היום קמתי בבוקר, ואחרי ששתיתי את הקפה ופתחתי את האימייל, ראיתי שהיו 5 מנויים חדשים בלילה.
מדהים.
5 מנויים זה 150 שקל, אבל ה-lifetime value של זה, באורך טווח, הוא עצום. תחשבי שכל בן אדם שמשלם 30 שקל חודש לאורך זמן, זה המון המון כסף.
כלומר, מה שעשית זה לקחת צד נוסף אחד את הקדימה, את כל העניין הזה, וגם פיתחת כלי עבור קהילות.
כן, לקחנו, ממש פיתחנו כלי שלם, טכנולוגי, בהשקעה של איזה קרוב משפחה שפרגן לנו קצת כסף כדי שנוכל לבנות את הדבר הזה, ועכשיו אנחנו מרחיבים את זה למעשה בעולם. אני כאילו לא קורא לעצמי סטארט-אפיסט, זה פשוט, הייתי חייב לפתור את הבעיה הזאת כדי לעזור לעצמי להרוויח כסף, ופשוט גיליתי שזה עוזר לעוד מלא אנשים. אז זה מתאים בעיקר למי שיש לו קהילה מקצועית. אם יש לכם קהילה של הומור, אין פה את הסיפור הזה של נותן שירות ואנשים שמחפשים עבודה, אבל אם זה צלמים, אורחים, רקדנים, גרפיקאים, כל קהילה שהיא מקצועית, אפילו בייביסיטריות, זה יכול לעבוד. אם זו קהילה שיש בה את ההיצע והביקוש, אז זה עובד מאוד חזק שם.
אז כמה שעות ביום אתה עובד היום?
אני עובד בימים א' עד ג', אני עובד כזה ממש כל היום כזה. אני עובד ממוקדם, מזה 8 בבוקר כזה, עד השעות אחר הצהריים. רביעי אני לא עובד בכלל. חמישי זה יום שאני כזה פוגש אנשים מעניינים, ויושב קצת על האסטרטגיה של החברה וכאלה. ושישי שבת אני משתדל לנוח. וואי, עכשיו כאילו מהצד זה נשמע כאילו אני באיזה פנסיה או משהו. אבל אני, אבל
הכי שווה.
אבל שנייה, רגע, זה חשוב מה שאני אומר פה. מנויים. מנויים, מנויים, תגרמו לאנשים להיות מנויים אליכם. למה? כי אם יש לכם לקוח, הוא תמיד יכול להתקשר ולהתעצבן ולשלוח מיילים, וכאילו לקוחות שלי מהממים כמובן, הם לא עושים את זה, אבל לקוחות כמובן. באופן כללי, הם יכולים כאילו לדרוש ולהיות תובעניים. לעומת זאת, מנויים זה מיקרו טרנזקציה, זה 30 שקל, זה 40 שקל לחודש, שאם זה מצטבר למספרים גבוהים, לא, מה שיפה בקומונטייז זה שכל אחד יכול לבחור את המחיר שהוא גובה. יש לנו קהילה גם שגובה 100 שקל לחודש.
מדהים. כלומר, זו התפתחות ממש מדהימה, אבל אחד הדברים שאני חושבת עליהם היום זה שבעצם פייסבוק מקשים בפתיחת קהילות הרבה יותר מבעבר. כלומר, בעבר יכולת לצרף את כל מי שאתה רוצה לקהילה מסוימת, והיא הייתה גדלה מאוד מהר, ועכשיו לאחרונה שמעתי על הקושי הזה לפתוח קבוצה מ-0, ושצריך גם לעבור דרך האישורים, אבל גם הרבה מהתכנים שמעלים לא בהכרח נראים על ידי כל חברי הקהילה. ורציתי לשאול אותך, מה יכול לעשות מי שיש לו את הרצון עכשיו להקים, אבל פייסבוק לא מפרגנת את מה שהיא פרגנה לפני 5 שנים?
קודם כל, רואים שהתכוננת לבודקאסט, וזאת שאלה מצוינת שמעסיקה הרבה. התשובה שלי זה שלא לסמוך על פייסבוק. פייסבוק היא פלטפורמה מאוד מאוד בעייתית, לא צפויה, וגם כזו שלא נותנת שירות. נגיד על גוגל עשיתם מודעה, על $5 מישהו ידבר איתכם. בפייסבוק, אם משהו קורה למנהל קהילה, שילך ויחפש. זה בערך המצב. אני חושב שמה שקרה עם הקהילות זה שפייסבוק העביר את המיקוד שלה לקהילות, אבל מה שקרה זה פשוט מלא אנשים פתחו קהילה. אז הפיד שלנו מוגבל בסוף, והם לא יכולים לקדם את כל הקהילות. אז מה שאני אומר למנהל קהילה, זה מהרגע הראשון תנסה ליצור את הקהילה שלך במגוון פלטפורמות. מה זה אומר? מישהו יצטרף לקהילה שלך בפייסבוק? מעולה. תדאג שיהיה פוסט נעוץ שגם מזמין אותו להשאיר את הניוזלטר שלו.
את המייל.
את המייל. ואז כבר יש לך שני נכסים דיגיטליים. אתה עושה מדי פעם וידאוים? מצוין. תעשה ערוץ יוטיוב ותדאג שבסוף כל סרטון יוטיוב זה מפנה גם למייל וגם לקהילה. אחלה, יש לך ניוזלטר, אז החלטת לפתוח קבוצת וואטסאפ מקומית, תעשי ניוזלטר להצטרפות לקבוצות וואטסאפ המקומיות. אני מנהל טבלה ענקית עם כל הנכסים הדיגיטליים, לינקדין, פייסבוק, יוטיוב, טלגרם, בכולם יש לי זה. לא, אינסטגרם, אני עדיין לא מוכן לזה נפשית. היה לי פעם אינסטגרם, והגעתי ל-40,000 עוקבים, אבל זה היה על תכנים של דברים אחרים בחיים שלי, ופשוט סגרתי אותו. והיום יש לי אינסטגרם חסר עוקבים וחסר אנשים, שרק אני מעלה שם תמונות פחות או יותר לעצמי.
אני אחזיר אותך בתשובה, אתה תראה.
לא, לא, אני חושב שתהיה לי עייפות מזה מאוד מאוד מהר. די, אין לי כוח לשווק את החיים שלי. אני חי בבית, בנווה צדק, בבית מהמם, וכל הנופים שאני רואה הם בשבילי, ואני לא רוצה שאף אחד יקנה.
אז יש לך מספיק נכסים דיגיטליים שאתה יכול להשתמש בהם, ובעצם שמבססים, מייצבים את ה...
ולמשל, אם עכשיו את מעלה פוסט בקהילת פייסבוק שלך, אז אם הפוסט היה מעולה, מעולה ממש טוב, בערך 20% יראו את זה. אבל אם נגיד עכשיו העלית, נגיד העלית לך את הפודקאסט שלך, שהוא ממש פוסט חשוב בקהילה שלך, כי את רוצה שאנשים יראו את זה, ושמת את זה רק בקהילה, אז 20% מהאלף, נגיד, אנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, הוא כנראה שיותר, כן, אני סתם, לצורך החישוב, אני עושה מספרים קלים, ראו את זה. וזה לא מספיק שרק 200 יראו. אבל אם באותו רגע, היית שולחת מייל, פלוס מעלה את זה בקהילה, פלוס מעלה את זה בקבוצות וואטסאפ מקומיות, פלוס משתפת את זה בעמוד פייסבוק העסקי, פלוס משתפת את זה בעמוד פייסבוק האישי, באותו רגע, היית ומקבלת פה ים בחשיפה. כמעט כולם, לפעמים אנשים אומרים לי, מה נאור, תקפת אותי מכל הכיוונים, ואני לא יודע אם זאת מחמאה או לא, אבל זה נועל הפצה, אתם צריכים ממש נועל הפצה. ואני תמיד אומר, תלכו על ה-worst case scenario, יום אחד, פייסבוק, תחליט, תסגור לכם את הקהילה. משהו קרה שרירותית, מישהו העלה תמונה לא הולמת בקהילה שלכם, פייסבוק, הבוט שלה, החליט לסגור לכם את הקהילה. מה אתם עושים? אז מה שאני עושה, זה שבגלל שצברתי את המיילים כמעט של כולם, אני כותב מייל הצילו, סגרו לי את הקהילה, פתחתי אחת חדשה. אבל אם לא עשיתם את זה, אתם נתונים לחסדיהם של פייסבוק. עכשיו, עוד דבר שגם יכול לקרות, זה מה שבדיוק כמו שאת אמרת, החשיפה הולכת ויורדת. מה זה אומר פייסבוק מקשה? זה בעצם הקהילה שלך צוברת פחות חשיפה כל הזמן, בגלל שגם הרבה אנשים פותחים קהילות, וגם כי פייסבוק החליטה. הרי פעם, נגיד לפני 10 שנים, למשל, ב-2009, אם היית דומינוס פיצה והיית מעלה פוסט, והיה לך 100,000 עוקבים, אז 80,000 עוקבים היו רואים את זה. ואז פייסבוק אמרה, טוב, אני מורידה לכם את החשיפה מ-80% ל-78%, ועל 2% בקטנה כזה תשלמו לי כמה דולרים. ודומינוס פיצה אמרה, טוב, נו, כמה דולרים זה לא נורא. ואז אחרי כמה חודשים, פייסבוק הייתה צריכה לרצות את משקיעה, והיא אמרה, תקשיבו, אני מורידה את זה מ-78% ל-70%, תשלמו עוד קצת, עד שזה יידרדר עד ל-2% חשיפה. אני מבטיח לך שעוד שנתיים זה מה שיקרה בקהילות. פייסבוק תוריד את החשיפה בקהילות, והיא תגיד למנהל הקהילות, או שתגבו כסף חודשי, זה אגב משהו שפייסבוק בוחנת בכל מיני מקומות בעולם, מנוי חודשי לקהילה, או שאני אוריד לכם את החשיפה, ואז בכלל החשיפה תדעך. אני כבר מתכונן ליום הדין הזה, אני פרנואידי בזה. תאבטחו את הקהילה שלכם בעוד מלא מלא נכסים דיגיטליים.
אני חושבת שזה נקרא פרפיגורציה, זה לראות את ללמוד את מה שהיה, ולראות את מה שהעתיד צופף, שזה בעצם חייו של יזם, שעושה עבודה ממש ממש... טוב, אז אני מבינה שיש לך, הצלחת להגשים את החלום מגיל 25 של לעשות...
כן, אני חושב שעברתי קצת את השני אנשים, מה שהרווחתי אז. אבל אני חושב שפיצחתי כאן משהו טיפה יותר טוב, וגם זה קשור לעוד נקודה שחשוב לי לומר אותה, לגבי איך לעשות כסף מקהילה, שזה גם מוצרים דיגיטליים. לי היה אהה מומנט. הייתי פעם אחת, טוב, זה מגיע לומר את זה, אבל כאילו הסתכלתי בטלפון בזמן שהשתנתי, ופתאום ראיתי
מקרה נדיר.
כן, אף גבר לא עושה את זה בחיים.
נדיר מאוד.
וראיתי באותו זמן, שמישהו קנה ספר דיגיטלי שלי ב-70 שקל. אחרי שהעליתי ספר כזה חודש, אף אחד לא קנה, ואז פתאום מישהו קנה, ואמרתי לעצמי, אני עכשיו השתנתי, ואותו זמן מישהו שילם על זה 70 שקל. וואו, יש כאן משהו. חצאתי החוצה, שטפתי עדיין, כן? ואז חזרתי והמשכתי לרשום עוד הרבה רעיונות למוצרים דיגיטליים. והיום בעצם יש לי המון מוצרים דיגיטליים באתר. עכשיו, אנשים, הם לא טיפשים. הם לא ישלמו על מוצר דיגיטלי גרוע. הם כן דורשים פה איזשהו סטנדרט, איזשהו משהו. אגב, כל מי שמקשיב, הוא לא צריך אפילו לרכוש את המוצרים הדיגיטליים שלי, כי אני עשיתי משהו עוד יותר רזוי לפני כמה חודשים. החלטתי שכל המוצרים הדיגיטליים שלי פתוחים ללא עלות, אבל לפני שאתה מוריד אותם, אתה מתחייב, אתה ממש חותם על טופס, שאתה מתחייב לשלם על זה לפי כמה שחשבת שזה מתאים לך.
קיבלתי את המייל הזה, נכון, כן. נכון, זה הגדול.
כן, לא שילמת לי.
לא שילמתי לך.
אני צוחק. אבל, סתם, אני לא זוכר באמת, אבל רוב האנשים לא ישלמו משהו, אבל מהבדיקה הסטטיסטית שאני עשיתי, ההכנסות עלו ביותר מ-300%.
וואו.
פשוט כמות האחוז שאנשים שמשלמים הוא איזה 15%, 15% משלמים בסוף, אבל לעומת, אם היה את המחסום הזה שאתה צריך לשלם, זה פשוט מעט מאוד היו מורידים. ואז אני גם, אם אתה
אבל מה ממוצע המחיר שמשלמים?
54 שקל.
לעומת ה-70 שלקחת קודם?
לעומת ה-70, כן. Okay. משלמים ממוצע 54, אבל עדיין ההכנסות עלו. ואת זה בכלל לקחתי מדן אריאלי הגאון, וקראתי את הספר שלו, וראיתי שהוא, כדי שהסטודנטים שלו יגידו את האמת, כאילו לא ירמו במבחן, הוא ביקש מהם לחתום על טופס שמתחייבים לא לרמות במבחן, או לומר את האמת. ואם אתה, כאילו, ברור שזה obvious שאתה נכנס למבחן שאתה אמור לומר את האמת, אבל אם אתה חותם על טופס במיוחד כדי לומר את האמת, אז יש לאנשים יותר אינסנטיב לומר את האמת. ואז עשיתי, אמרתי, טוב, אני פשוט אחתים אותם על טופס שהם חייבים, הם גם כותבים במילים שלהם האם הם היו מוכנים לשלם תקרות עיניהם, ואני קם כל בוקר ויש טרנזקציות וזה כיף לראות את זה, שאנשים משלמים ויוצאת להם קבלה אוטומטית ואני ישן באותו זמן, אז מי ששומע שלא יחשוב שאני כבר איזה בפולינזיה צרפתית כזה, שוכב על החוף, כי אם אני, זה לא הכנסה פסיבית אגב, אני מאוד אקטיבי בזה, אני מייצר מוצרים דיגיטליים, אני מעדכן אותם פעם בחודש, אבל אני לא אוהב את הביטוי הכנסה פסיבית, אני אוהב את הביטוי הכנסה שהיא אקספוננציאלית. כאילו, היא יכולה לגדול בצורה אקספוננציאלית. אם יש לך, נגיד, מוצר דיגיטלי באנגלית והוא טוב, אתה יכול למכור גם 10,000 עותקים ממנו, וזה מעולה. ואתה לא צריך להגדיל את ההיצע שלך. ואת מבינה את זה טוב.
אני חושבת שאתה לקחת באמת כאן את הנושא של קהילות לרמה אחרת, אז זה פעם ראשונה שאני שומעת את הדברים בצורה ככה כל כך בהירה וחדה ומעניינת, ונתת כאן עולמות של טיפים מדהימים, כי בעיניי הדבר הכי גדול שאתה עושה מבין הכל, להסתכל מהצד על הדברים, זה הערך שאתה מביא איתך, ואני חושבת שזה הדבר המשמעותי והגדול ביותר. אז קודם כל, תודה על הערך הענק שהבאת בריאיון הזה, ושתמשיך להצליח. וזהו, תודה שבאת להתראיין פה.
תודה, אני גם ממש מעריך את הכל, ובאת סופר מוכנה, וזה כיף לראות את הפודקאסט שלך מתפתח ואת האנשים שאת מביאה, אז תודה רבה.
עד כאן להפעם. פרקים נוספים של כשכסף פוגש אנשים תוכלו למצוא בכל האפליקציות המובילות. לשאלות, ייעוץ והרצאות, צרו קשר באתר yaelglaser.co.il. הופק על ידי פודקאסטיקו.